ערב טוב לכולם. העיירה היהודית באמריקה נאלצה להתמודד עם בעיה חריפה. להקה של סנאים פשטה על העיר והתבצרה בבתי הכנסת. לא הייתה מוכנה להסתלק. הקהילה האורתודוקסית נקטה באמצעים פרימיטיביים, ריסוסים למיניהם, הביאו אנשים שינסו לסלק את הסנאים, אבל זה לא הצליח, הם חזרו שוב ושוב. הקונסרבטיבים היו יותר מתוחכמים כבר, צדו את הסנאים וגירשו אותם ליער, אבל זה לא עזר, הסנאים חזרו שוב. הרפורמים היו הכי חכמים, הם רשמו את הסנאים כחברים בקהילה, ואז ראו אותם רק ביום כיפור. ערב יום כיפור, כל אחד עושה את התשובה שלו, מתכונן ליום כיפור. אבל יש דבר אחד שכולנו נוהגים בו, והוא מאוד מאוד חשוב, זו הלכה פשוטה בשולחן ערוך, זה הנושא של בקשת סליחה, בקשת מחילה. כולנו מבקשים סליחה אחד מהשני, מנסים להיזכר במי פגענו השנה אולי, ומבקשים מחילה על זה. זו תופעה מצויה שהטלפונים עובדים בשבוע הזה שעות נוספות, מקבלים טלפונים מאנשים שכבר שנים לא שמעת מהם, ומזכירים לך, אתה זוכר לפני כמה שנים, בתיכון רבנו, וזה מציק לי, אני רוצה לבקש על זה מחילה בערב יום כיפור, ועם ישראל כמובן מוחל. הנושא הזה זו הלכה פשוטה בשולחן ערוך, זה למרות שזה מנהג נימוסים, אבל זה דבר שהוא ממש כתוב בשולחן ערוך במפורש, שצריך להקפיד עליו, צריך לבקש סליחה. מטעם מאוד פשוט, בתורה כתוב, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. מדייקת מזה הגמרא, חטאותיכם לפני השם תטהרו. יום כיפור מתאר ומחפר רק על חטאים שהם לפני השם, שהם בינך לבין הקדוש ברוך הוא. חטאים שהם לפני אדם, אם פגעת באדם, פה כבר יום כיפור לא מחפר על זה. אתה צריך לפתור את הבעיה בינך לבין האדם, ואחר כך גם לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. אבל יום כיפור לבדו לא מחפר על החטאים שבינך לבין האדם, כי אם השארת פצע בלב של אדם אחר, אתה אמור לתקן את הפצע הזה. לנקות אותו, ולא להסתפק בכך שביקשת סליחה מהחבר. אולי היום נשנה ונקרא ציטוט מאוד יפה מהגמרא. הגמרא מביאה לזה משל מאוד מאוד נוקב. הגמרא אומרת, משל לאדם שלווה מחבר שלו כסף, $100. והוא אמר לחבר, אני נשבע לך בחיי המלך, שאחזיר לך את הכסף בעוד חודש. הגיע החודש והוא לא מחזיר את הכסף. אז הלווה שלא מחזיר את הכסף הולך למלך ומבקש סליחה שהוא סתם נשבע בשמו. הוא נשבע בשם המלך שהוא יחזיר במועד ולא יחזיר במועד. אומר לו המלך, עזוב את מה שנשבעת בשמי. זה הבעיה הקטנה, לך תחזיר את ההלוואה שלקחת. איתי ואיתך אנחנו כבר נסתדר, אבל את הכסף שלא החזרת לחבר זו בעיה יותר גדולה. אדם מוכן לבקש סליחה 1,000 פעמים מהשני, ולא מוכן לבקש סליחה 1,000 פעמים מהקדוש ברוך הוא, ולא לבקש פעם אחת סליחה מהחבר שלו. אבל זה אומרת הגמרא, זו הבעיה הגדולה שצריך לפתור אותה בערב יום כיפור, ואי אפשר להסתפק בזה שמבקשים סליחה מהזולת. אז אולי לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, נקרא את הקטע הזה מהגמרא, שהוא באמת מאוד בוטה, גמרא במסכת ראש השנה. עמוד 24 בחוברת, בטור הימני, במין המעיין. שאלה בלוריה הגיורת את רבן גמליאל, כתוב בתורתכם, אשר לא יישא פנים. הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים ולא לוקח שוחד, ככה כתוב. מצד שני כתוב, יישא השם פניו אליך, כך אנחנו אומרים בברכת הכהנים. אז ממה נפשך? השם נושא פנים או לא נושא פנים? זו סתירה גמורה, מצד אחד כתוב בפרשת ראה אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, מצד שני כתוב בברכת הכהנים, יישא השם פניו אליך. היינו שהשם כן נושא פנים וכן עושה מעגל פינות בדין. נצפה לה רבי יוסי הכהן, ואמר לה, אמשול לך משל. אדם נושא בחברו מנה, אדם דורש מחבר שלו 100 זוז שהוא לווה ממנו, וקבע לו זמן בפני המלך ונשבע לו בחיי המלך. הגיע זמן ולא פרעו, הגיע תאריך הפיראון ואדם לא פרע. בא לפייס את המלך. אז אותו אדם, הלווה, בא ומבקש מהמלך סליחה שהוא נשבע בשמו לחינם. אמר לו המלך, אלבוני מחו לך, לך ופייס את חברך. זה הבעיה, ביני לבינך אנחנו כבר נסתדר. הבעיה היא הכסף של אבית, אבל לא החזרת, זו בעיה יותר גדולה. החנמי, אותו דבר, זה ההבדל, שמצד אחד כתוב שהשם לא יישא פנים, אלא הוא דורש שאדם יעמוד במילה שלו. זה מדובר על עבירות שבין אדם לחברו. כאשר אדם פגע בחברו, כאן אין שום, הקדוש ברוך הוא לא מעגל פינות, ולא נושא פנים, אלא דורש שאדם יבקש סליחה, ובאמת יפעל שחברו ימחל לו. כאן ואילו בעבירות של בן אדם למקום, על זה כתוב, יישא השם פניו אליך, דיברנו על זה בשיעור לפני ראש השנה, יש מושג של תשובה, כאן הקדוש ברוך הוא מוכן לעגל פינות ולמחול בדין לפי הכללים של מצוות התשובה. אוקיי. היום אנחנו רוצים לעסוק בשאלה מאוד מאוד מעניינת, שבדרך כלל לא דנים עליה. תמיד מדברים על הנושא של המחילה, כמה פעמים צריך למחול, נקרא גם את ההלכות האלה בשולחן ערוך, כמה פעמים צריך לבקש סליחה, סליחה מאדם חי, מאדם מת, האם צריך להגיד, להזכיר לו מה חטאת נגדו. זה הלכות בשולחן ערוך שמאוד מעניינות, נקרא אותם בפנים. אבל את עיקר השיעור אנחנו רוצים לייחד לשאלה אחרת, שהיא יותר בין אדם לחברו, והיא לא מבוערת בשולחן ערוך, והרבי נותן עליה מבט מאוד מאוד מעניין, וזה חשוב גם כהכנה ליום הדין. השאלה היא, איך צריך למחול? אנחנו יודעים שצריך למחול. חבר מתקשר אליך ומבקש מחילה, צריך למחול. עוד מעט נקרא את זה בשולחן ערוך. השאלה היא איך צריך למחול. אנחנו יודעים שיש מחילה ויש מחילה. אפשר למחול ולהגיד, בסדר, אני לא כועס. ואפשר למחול לגמרי, ולחזור להיות חברים כבתחילה. השאלה היא איך צריך למחול. האם התורה מתייחסת לעניין הזה? נגיד בפשטות. היה לך חבר טוב? הרבה שנים הייתם ביחד, חלקת איתו את הסודות שלך, אולי אפילו את הסודות העסקיים שלך חלקת איתו. הוא באמת היה שותף קרוב, איש סוד, והוא בגד בך בשלב מסוים. אולי הוא הקים עסק כזה כמוך והשתמש בסודות שנתת לו, אולי הוא מסר את זה למתחרה. סתם פטפט, אדם לא אחראי, אדם שהתברר כלא אמין. רבתם, כמה שנים לא דיברתם. אחרי כמה שנים בערב יום כיפור הוא מתקשר אליך ואומר, תשמע, התבגרתי, חשבתי על כל מה שהיה, אני מתחרט, אני מבקש שתמחה לי. הוא אפילו מוסיף, זה שאתה כועס עליי, זה מזיק לי, זה פוגע בי. כולם מדברים שאני לא אמין, לא סומכים עליי. אני מבקש שתעשה לי טובה, למרות שבאמת הייתי לא בסדר, הוא מודה בפה מלא שהוא היה לא בסדר, אני מבקש ממך שתמחה לי. כאן יש שלוש רמות. ציבור המוחלים נחלק לשלוש רמות. יש את רמת המחילה הכי נמוכה. אנחנו נראה לה עוד מהדוגמאות במקרא. והיא אומרת, תשמע, אתה אומר שאתה סובל בגללי? אוקיי, אל תסבול בגללי. אני לא כועס עליך. אף אחד לא אוהב שסובלים בגללו. אתה אומר, אוקיי, מחקתי את זה. מה שהיה, היה, שנינו התבגרנו, גמרנו, משאירים את זה מאחורינו. אתה לא שוכח את הסיפור הזה, אתה בטח לא תחזור לתת בו אמון, אבל בסדר, אתה לא כועס, אתה מוחק את זה. ברמה המעשית אתה מוחק את זה. יש רמת מחילה יותר גבוהה, יש אנשים סלחנים שכשמבקשים מהם מחילה, אז הם מוחקים את מה שהיה. אוקיי, היה, נגמר, שכחנו מזה. זה רמת מחילה יותר גבוהה. ויש אנשים שהם לא רק סלחנים, אלא הם גם נותנים אמון באדם אחר, וכשהם מבקשים מהם מחילה, הם חוזרים להיות אוהבים כבתחילה. הם שוכחים כל מה שהיה, נותנים צ'אנס אינסופי באנשים. אז כשהם מבקשים ממך בחילה בערב יום כיפור, איך אתה צריך למחול? האם מספיק לומר, בסדר, לא כועס? או שיותר מזה, יש מצווה, או על כל פנים עניין, לא מצווה? יותר מזה, יהודים הם רחמנים בני רחמנים, ולנסות למחוק הכל, ולהתפייס כמה שאפשר, ולסיים ריב עם רק שנייה, ולמחוק אותם לגמרי, ואפילו אם אפשר לחזור, להיות אוהבים כבתחילה. האם יש לזה מקום? האם זה בכלל אפשרי? למה זה טוב? נדבר על הנושא הזה היום בעיקר, אבל נתחיל, כמו שאמרתי, עם הלכות המחילה, בפשטות, זה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה מתוך השולחן ערוך, פשוט לבקש סליחה. לפני שנדבר על הצד הסולח, נדבר קודם כל על הצד הפוגע, פשוט לבקש סליחה. נקרא את זה במובא 2, מתוך השולחן ערוך, הלכות יום הכיפורים, פשוט נתחיל מההתחלה, הנושא של לבקש סליחה. זה נושא, נראה, יש בו הרבה דינים והרבה הסתעפויות. מובא 2, בעמוד 25. ייתן כל אדם מליבו, בערב יום הכיפורים, לפייס לכל מי שפשע כנגדו. פשוט, כמו שאדם עושה חשבון נפש וחושב מה הוא עשה, מה הוא חטא כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא צריך לחשוב באיזה אנשים הוא פגע השנה. איזה לבבות הוא השאיר פצועים. כל אדם בדרך הטבע בבית כנסת מתפרץ, ואומר איזה מילה לו במקום. ואתה שוכח, הולך הביתה ושוכח. אבל יש אדם שהשארת אצלו מכה בלב. אז ערב יום כיפור צריך לתת על הלב, לחשוב במי פגעת ולפייס. ואפילו לא יקניתו אלא בדברים, אפילו אם רק בדברים פגעת בו, לא בגזל, צריך לילך ולפייסו ולבקש ממנו שימחו לו. להרים טלפון או ללכת ממש בפנים ולבקש שימחו לו. מוסיף השולחן ערוך דין מעניין, שכמו שנראה אנחנו לא מקפידים עליו, ובשעת בקשת מחילה צריך לפרט החטא שחטא לחברו. מלכתחילה היית צריך להזכיר לו. אתה זוכר, בשבת פרשת שלח, לפני 3 חודשים, היה קידוש שבת מברכים בבית כנסת, ואני קצת אמרתי לחיים ופגעתי בך. אז צריך לפרוט את החטא, להזכיר לו את זה. אבל אם חברו מתבייש בזה, לא יפרט החטא. בדרך כלל עדיף לא להזכיר, כי זה רק פוגע יותר. אז מספיק לומר בלשון כללית, פגעתי בך השנה, אני מבקש על כך סליחה. אם אינו מתפייס בפעם ראשון, דבר שמאוד מצוי, ביקשת סליחה, והבן אדם לא מתפייס, הוא לא רוצה למחול. קשה מאוד למחול. השארת לו צלקת בלב, יחזור ויפייסו פעם שנית במין ריצוי אחר. תחשוב איזה עוד מילה אתה יכול להגיד לו כדי לנסות בכל זאת לפעול עליו. ואם לא יתפייס, גם בפעם השנייה, יחזור וילך פעם שלישית לפייסו במין ריצוי אחר. ואם לא נתפייס בפעם השלישית, שוב אינו זקוק לו. אם ביקשת מחילה שלוש פעמים, והוא לא מחל לך, יותר אתה לא צריך לבקש. מכאן זה כבר בעיה שלו. את זה לומדים... הוא נחשב אכזרי מלמחול, עוד מעט נראה את זה. את זה לומדים מהסיפור של אחי יוסף. בפרשת ויחי אנחנו קוראים שיעקב אבינו מת, אז אחי יוסף חוששים, חוששים מאוד, שעכשיו יוסף יתנקם בהם אחרי כל מה שהם עשו לו. הגלו אותו למצרים, כל הצרות שקרו לו שמה. הם פוחדים שעכשיו יוסף יתנקם בהם. אז הם נגשים אליו ואומרים לו, אנא סנה פשע אחיך, אנא סנה פשע אחיך, סנה פשע עבדי אלוקי אביך. שלוש פעמים הם אומרים לו נא. נא זה לשון בקשה. הם מבקשים ממנו שלוש פעמים שימחה להם. וכאן לומד את ההלכה שצריך לבקש שלוש פעמים. אם הוא מתעקש לא למחול לך גם אחרי שלוש פעמים, יותר אתה לא צריך לבקש. מכל מקום מוסיף השולחן ערוך, צריך להודיע ברבים, דיינו 10 אנשים, שהוא הלך לפייסו ולא רצה להתפייס. אם זה מריבה ידועה בבית כנסת, כולם יודעים עליה. כולם יודעים שאתם לא מדברים. וביקשת סליחה שלוש פעמים, והוא לא מחל, אתה צריך להודיע לחבר'ה בבית כנסת, אני ביקשתי והוא לא מחל. כדי שלא יחשדו הבריות שלא רצה להכניע את עצמו לפני חברו, לבקש ממנו מחילה. ואם מת, מי שפשע כנגדו, זה ההלכה האחרונה שמובד בשולחן ערוך, שיכולה לקרות, אדם פגע במישהו והוא כבר מת. ואתה רוצה לבקש ממנו מחילה, וזה הכי כואב. אז מביא 10 בני אדם, ומעמידם על קברו של אותו אדם, ואומר בפניהם, חטאתי לאלוקי ישראל, ולפלוני זה שפשעתי כנגדו. אז סתם, מכל ההלכות אנחנו רואים עד כמה ההלכה מתייחסת ברצינות לנושא הזה של בקשת מחילה לפני יום הכיפורים. הקדוש ברוך הוא לא מחפר על זה, כמו שאמרנו מהגמרא, המלך אומר, לך תפרע את החוב, אחרי זה תבוא אליי, וזה בעיה שצריך לסלק אותה ולפתור אותה. סתם, אנקדוטה מהגמרא, הגמרא מספרת שם בסוגיה שמדברת על בקשת מחילה, שרב ירמיה פגע ברב אבא בבית המדרש, גם בין המוראים היה קוראים דברים כאלו. והוא הלך לרב אבא, לביתו של רב אבא, לבקש מחילה. רב אבא היה עסוק, אז רב ירמיה ישב בכניסה וחיכה. בקומה השנייה, השפחה נקטה את הבית, ושפחה את המים מהמרפסת, וזה נשפך עליו, המים המלוכלכים על רב ירמיה. הוא יושב ככה מבוזה, והוא אומר לעצמו, לפחות תתקיים בי הפסוק, מאשפות ירים אביון. אחר כך רב אבא יוצא מהבית, ורואה את רב ירמיה יושב רטוב כולו, והוא מבין שהוא גרם לו את הנזק הזה, אז הוא אומר, עכשיו אני צריך לבוא אליך לבקש ממך מחילה. עכשיו אנחנו מתחלפים מהתפקידים ואני זה שצריך לבקש ממך את המחילה. אוקיי, אז אם כן, זו ההקדמה שהלכות מחילה זה דבר רציני, צריך לבקש, היה עדיף לפרוט את החטא, צריך להודיע ברבים שביקשת ושלוש פעמים. עכשיו אנחנו עוברים לצד השני של המטבע, לצד של המוכל, ולזה נייחד את עיקר דברנו. הוא ביקש ממך מחילה, אתה פגוע מאוד, פגעו ממך, אתה סובל את הצלקת חצי שנה, שנה, 5 שנים, ופתאום הוא מתקשר ומבקש מחילה, 3 פעמים הוא ביקש. אומרת ההלכה, גם שם בשולחן ערוך, והמוכל לא יהיה אכזרי מלמחול. כמו ששי יאיר, למחול זה לא דבר קל. כמובן, אתה יכול להגיד, אני מוכל לך. אבל למחול באופן אמיתי זה לא דבר קל. ובפרט אם מאוד פגעו בך, ואתה מאוד כועס, אז מה פתאום למחול לך? מה פתאום למחול כי הוא ביקש, כי הוא רוצה כפרה בערב יום כיפור, אז אני צריך לפתור את הבעיות שלי? אז בכל זאת אומר השולחן ערוך, והמוכל לא יהיה אכזרי מלמחול, אלא ימחול לו מיד. והוא מוסיף, אבל אם הוציא עליו שם רע, אם סוג החטא, זה בן אדם ישב עליך ולכלך עליך בבית כנסת, הוציא עליך שם רע, פגע בך, גרם לך נזק, יכול להיות. אינו צריך למחול, אפילו מבקש כמה פעמים, משום זה אפשר שיש בני אדם ששמעו צעת עלה אז עליו, ולא שמעו הפיוס, וידמה להם שאפשר שעלה אז הוא אמת, ולא יצא אדם זה נקי מחשד. ומכל מקום, מידת הנבל למחול אפילו בהוצאת שם רע. אפילו שעוד אנשים שמעו, וזה כבר יתגלגל, ואולי נגרם לך נזק, מידת ענווה למחול אפילו במקרה כזה. אז זה השולחן ערוך. וכאן נשאלת שאלה כפולה, שאולי אליה שי מתכוון. א', השאלה שבה פתחנו, איך צריך למחול? אם אדם ישיר צלקת כואבת, עד כמה צריך למחול? האם מספיק לומר, אוקיי, לא מדסקס על זה, משאיר את זה מאחוריי, או שאתה צריך גם כן לנסות להתפייס איתו ברמה כזאת שתחזרו להיות אוהבים? והשאלה השנייה שמתבקשת, איך אפשר למחול? זה קל מאוד מבחינה פסיכולוגית פשוט. מה אדם יכול לומר לעצמו כדי למחוק פגיעות? באמת, אני רוצה למחול. מגיע ערב יום כיפור, מתקשר אליי חבר שפגע בי, אני רוצה למחול. אבל אני לא מסוגל. אני כועס עליו. אני באמת כועס עליו. מה אדם יכול לומר לעצמו כדי למחול? ובפרט אם לומר שצריך מחילה שלמה וכזאת שבאמת הם יחזרו להיות אוהבים, איך אדם יכול לשכנע את עצמו למחול? באיזה טוענה הוא יכול להשתמש? אז השאלה שלנו היא, איך צריך למחול? מה התורה דורשת מאיתנו? האם התורה דורשת רק לבוא ולומר, תשמע, זה גורם לך נזק המריבה בינינו? אוקיי, אז לא רבים. לא כועס עליך, אני אתחיל לדבר איתך בבית כנסת. אבל זהו, אני לא אחזור לאהוב אותך, אני לא אשכח בתוך הלב מה שהיה, או שלא, או שהתורה מבקשת מהאדם להתאמץ ולשכוח, להתאמץ ולמחול לגמרי ולחזור להיות אוהב כבתחילה. אז הרבי מביא דבר מאוד מאוד יפה, ראיה מאוד מאוד יפה, ממש מקורית, לא יודע אם עוד מישהו חוץ מהרבי מדבר על הנושא הזה. בתורה יש שני סיפורי מחילה. לאורך המקרא יש שני אנשים שמחלו, למרות שפגעו בהם בצורה קשה, הם התגברו על עצמם, התעלו על עצמם ומחלו. הסיפור הראשון הוא בפרשת לך לך, פרשת וירא, אברהם ואבימלך. אברהם חזר מארץ מצרים, היה רעב כבד, הוא ירד לארץ מצרים, ואז הוא חוזר חזרה לארץ ישראל, בדרך הוא עובר בגרר. גרר זה ארץ לא חיובית, ואברהם חושש. הוא נכנס עם שרה לשם, הוא שם לב שכולם מתחילים להסתכל על שרה, אתה ידעתי כי אישה יפת מראה, אז הוא מסכם עם שרה שהם אומרים שהיא אחותו ולא אשתו, כדי שהם לא יהרגו אותו, ובאמת אבימלך מלך גרר לוקח את שרה אליו הביתה. בלילה התורה מספרת, מתגלה מלאך השם לאבימלך, אומר אל תתקרב אליה, היא בעולת בעל, וחוץ מזה המלאך מכה אותו במחלת מעיים קשה, שהוא וכל עבדיו לא יכולים לעשות את צורכיהם, זה היה איסורים מאוד קשים, רש"י שם משווה את זה לצירי לידה, לאיסורי לידה. אבימלך רואה את המצב, בבוקר הוא רץ לאברהם, אומר, איך חיפלת אותי? למה אמרת שהיא אחותך ולא אמרת שהיא אשתך? כמעט החטאת אותי. והוא מבקש מאברהם שיתפלל עליו, שהמחלה הזאת אסור, המחלה הנוראה הזאת אסור ממנו. אברהם בליבו כועס על אבימלך. מה זה, אני בא לפה עם אישה, אתם לוקחים אותה לבית המלך, איזה צורה הזאת? אתם מכריחים אותי לשקר, להגיד שהיא אחותי כדי שלא תרגו אותי וכו'. ובכל זאת אברהם מתעלה על מידותיו ומתפלל ומבקש על אבימלך שיתרפא. הנה, אז זה סיפור מחילה ראשון. פגעו בו, לקחו את אשתו, ובכל זאת הוא התעלה על עצמו וביקש מחילה. סיפור אחד. עוד סיפור בפרשת בחומש במדבר. בני ישראל פגעו במשה רבינו. הם כבר היו בשנה ה-39, אמורים להיכנס לארץ ישראל, לקראת מותו של משה, ואז הם מתחילים להתלונן, לא הבאת אותנו אל הארץ, 40 שנה אנחנו מסתובבים, כולנו מתנו במדבר, מדברים לשון הרע על משה, אז הקדוש ברוך הוא מכה אותם במכת נחשים שמקישים אותם, והם רצים למשה שיתפלל עליהם, הם מתחרטים על מה שהם עשו. אז למרות שמשה כועס, שהם ככה דיברו עליו, הוא השם שהם הסתובבו 39 שנים במדבר, הוא עשה את חטא העגל, הוא עשה את חטא המרגלים, הוא מתעלה על עצמו ומבקש בשבילם מחילה, והקדוש ברוך הוא אומר לו שיעשה נחש נחושת מכספו שלו, ויעמיד את הנחש למעלה, ומי שיסתכל על הנחש יתרפא. סיפור מחילה שני. אז אברהם התעלה על עצמו ומחה לאבימלך, התפלל על אבימלך, משה רבינו התעלה על עצמו ומחה לבני ישראל. התפלל עליהם. מבין שני סיפורי המחילה, איזה סיפור יותר מרשים? המחילה של מי יותר מרשימה? המחילה של אברהם לאבימלך שלקחו את אשתו, למרות שהוא לקח את אשתו, או המחילה של משה לבני ישראל שדיברו עליו לא יפה? מי יותר התעלה על מידותיו? מי טיפוס יותר שראוי להרצה? אברהם או משה? מה? משה, למה? ואז מה זה אחריות? ואם הוא היה אומר שאשתו גם היו לוקחים אותה, רק היו הורגים אותו קודם, למה? הם בכל מקרה היו לוקחים אותה, מה זה קשור? למה? הוא אומר שיהרגו אותי. אוקיי, אפשרות, יש למישהו אפשרות אחרת? מצד שני, אבל תסתכל, מצד שני, תסתכל על חומר החטא, תסתכל על חומר החטא. מה בני ישראל עשו למשה? דיברו עליו. נו, יהודים תמיד מדברים. אבל מה אבימלך עשה לאברהם? הוא לקח את אשתו. לא, עצם ההתנהגות הזאת. מגיעים אורחים למצרים, לוקחים אותה לבית המלך. כל הצורה הזאת, זה מעשים הרבה יותר חמורים. אז המדרש, כן.
הסיפור עם משה רבינו, כי הוא מחל לכל העם, הוא רגיד שהם היו ביחד.
אתה אומר, הוא היה מוכרח למחוא להם. אז יותר קשה למחול או יותר קל למחול?
יותר קשה
למחול לאדם קרוב. אוקיי? היגיון יפה. על כל פנים, אז יש דבר מאוד מעניין. המדרש לוקח את שני הסיפורים האלה כמקור. נקרא את זה במובא 4. המדרש אומר שני הסיפורים האלה הם מקור שאדם לא היה אכזרי מלמחול. הנה, אברהם לא היה אכזרי מלמחול, ומשה לא היה אכזרי מלמחול. רש"י על התורה עושה דבר מאוד מוזר. בסיפור של אבימלך הוא לא אומר כלום. ובסיפור של משה רבינו, הוא אומר מכאן שלא יהיה אכזרי מלמחול. מכאן. זה לפני, קראנו בפרשה הרביעית בתורה שאברהם אכל לאבי מלך. זה לא קרה. אבל כשהוא מגיע בחומש, באמצע החומש הרביעי לסיפור של משה, מכאן שלא יהיה אכזרי מלמחול. נקרא את זה מובא 4. הסיפור של יוסף זה גם סיפור עוד יותר מרשים. להודיע ותנותו של משה, שלא, אבל הסיפור של יוסף, אתה יכול להגיד שהמדרש לא דיבר על זה, ורשי לא חידש דברים. אבל כל פנים, איפה שהמדרש בעצמו אומר, ומה שהפלא הגדול על רשי, שהרשי מעתיק את המדרש, אבל הוא פשוט חותך אותו. תראה, להודיען, הראשון זה התנחומה. המדרש תנחומה, מובא 4. להודיען ותנותו של משה שלא נשתה לבקש רחמים, שאין המוכל נעשה אכזרי. וכן הוא אומר, והתפלל אברהם אל האלוקים, והירפא אלוקים את אבימלך. רשי אומר, מעתיק את אותו תנחומה, ואומר, והתפלל משה מכאן, למי שמבקשים ממנו מחילה, שלא יחזרים מלמחול. הוא מוחק את הסיפור של אברהם ואבימלך. למרות שבבחינות מסוימות, הסיפור של אברהם הוא מאוד מרשים. לקחו את אשתו לבית המלך, ממש, באמת. אז רש"י עושה ממשה הרבה יותר גדול. למה רש"י עושה ממשה הרבה יותר גדול? שני היהודים פה אמרו רעיון מאוד מאוד יפה, אבל הרב מוסיף עוד רעיון באמת מיוחד שקשור לשאלה שבה פתחנו. בגלל צורת המחילה. וזה מה שמרשים. מה אברהם עשה? אבימלך בא ואמר, רבי, אני סובל בגללך. אני וכל עבדיי סובלים ממחלה נוראה. מה רצית שאברהם יעשה? אברהם יגיד לו תסבול? אז אברהם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיוסר ממנו את המחלה. חבר אומר לך, בגלל שאתה תפעת אותי לבית משפט, אני הולך לפשוט רגל. אז אתה מוסיר את התביעה מבית משפט. נו, מה אתה תרוויח אם אין לך עוד $1,000 בכיס? אברהם, מה אברהם עשה? אמר, אל תסבול בגללי. אוקיי. אברהם התחיל לאהוב אותו. אברהם נהיה חבר שלו. אברהם קראת איתו איזה ברית שותפות. כלום. בסדר, לא תסבול בגללי. מה משה רבינו עשה? כשהוא שומע שהם סובלים מהנחשים וחולים וכל זה, הוא הולך מכספו שלו ומשלם את נחש הנחושת. הוא הולך מהכסף שלו, מממן נחש נחושת, מעמיד אותו על נס, אחר כך הוא מתפלל בשבילם שהם ירפאו. הוא הופך את הבעיה לבעיה שלו. הוא מתחיל לדאוג להם. שמעתם פעם אדם שקונה תרופות למי שפגע בו? אדם פגע בו, ומשה רבינו הולך ומממן להם את התרופות, ומממן להם את נחש הנחושת. זה סוג, יהודים הם רחמנים בני רחמנים. יהודים הם רחמנים. אתה רואה? אז אצל משה רבינו רמת המחילה היא הרבה יותר מרשימה. הוא לא רק אומר, אוקיי, אז לא נריב. מפריע לך שרבים, אז לא נריב. הוא לא עושה ככה. הוא מתחיל להתפלל בשבילם. הוא מתחיל לחשוב איך אני קונה להם תרופות, איך אני פותר להם את הבעיה, איך אני מחזיר אותם למצב הקודם. וזו רמת מחילה הרבה יותר מרשימה. לקחת את האויב ולהפוך אותו לאוהב. להפוך אותו, את הבעיה שלו לבעיה שלך. לבוא ולומר, כמו שאתה אמרת, אם האנשים הקרובים האלה סובלים, זה בעיה שלי, זה לא בעיה שלהם. אני צריך לחשוב איך לפתור איתם את הבעיה. וזו רמה הרבה יותר גבוהה של רחמנים בני רחמנים, שאתה אומר, יהודי מתקשר ומבקש מחילה בערב יום כיפור, ונשמע לך שהוא מתוודא בלב שלם, רק שנייה, נשמע לך שהוא מתוודא בלב שלם, תהיה רחב לב. תבוא ותאמר, לא רק אני שוכח לך את זה, אין בעיה. שכחתי מה שהיה. איך זה אפשרי? עוד רגע נדבר. מה, רק שנייה, מה תאמר לך? אני רק רוצה להוסיף סיפור, לפני שאנחנו עוברים הלאה. סיפור מאוד מאוד מיוחד ש... למה? אז אכפת לך, אני רק אסיים את הסיפור פשוט. סיפור יפה שחסידים מספרים שהיה ברוסיה בזמן אדמור הזקן. שני חסידים של אדמור הזקן, של בעל התניה, אחד הלשין על החבר, אולי הם היו שותפים, אני לא יודע, אחד הלשין על החבר לשלטונות שהוא גונב מס, כל עבירה אחרת, והכניסו אותו לכלא. אחרי שאותו אדם נכנס לכלא לתקופת זמן, המלשין באורח פלא נפל לו המזל והוא הפסיד את כל כספו. הוא הגיע, אותו אדם, אותו מלשין, הגיע למצב שלא היה לו פת לחם בבית. הוא ריצה את העונש שלו, יצא מהכלא, והוא שומע שזה שהלשין עליו הגיע לפת לחם. הוא זכר אותו כאדם עשיר, ובמשך הזמן שהוא היה בכלא, החבר הגיע לפת לחם. הוא שכח את כל מה שהוא עשה לו, שהוא הכניס אותו לכלא, והלך ופרנס את האישה והילדים במשך תקופה ארוכה עד שהוא קם על הרגליים. למרות שהוא הלשין עליו, עשה לו את כל הצרות. כשאדמור הזקן שמע את הסיפור הזה, הוא כל כך התרגש מזה, שהוא הוסיף בסוף פרק י"ב בתניא. פרק י"ב בתניא מסתיים במילים, מי שהזכיר פה את יוסף עם אחיו, שהבינוני הוא גומל לחייבים טובות, כמו שנהג יוסף עם אחיו. הוא גומל אפילו אנשים שחייבים לו, הוא גומל איתם טובות, הוא גומל איתם טובה תחת רעה. אז חסידים אומרים שהוא הוסיף את השורות האלה מרוב התרגשות על המעשה הזה, האצילי הזה של החסיד, שכאשר הוא שמע שזה שפגע בו הגיע למצב קשה, הוא הלך ומחל על הכל ודאג לו והעמיד אותו על הרגליים. וכאן נשאלת השאלה פי כמה, כמו שאנחנו שואלים, איך זה אפשרי? איך אדם יכול לבוא ולומר לעצמו, עד כדי כך למחול, למה שאני אעשה את זה? למה שאני מחול עד כדי כך? למה שאני לא אסתפק ברמת המחילה הכי נמוכה ואומר, אוקיי, לא כועס עליך? למה צריך להגיע לרמה כזו כמו משה רבינו, שאם בא אליך יהודי ומבקש סליחה, אתה צריך להרגיש שזו בעיה שלך. אתה צריך לחשוב איך אתה עכשיו שוכח הכל ואדרבה פותר לו את הבעיה ומעמיד אותו על הרגליים. איך אפשר לדרוש מאדם שימחול? באיזה תואנה אדם יכול להשתמש בזה, לשכנע את עצמו למחול? ומוסבר בספרים, מוסבר גם בשיחות, מעבר למה שהרי להזכיר, שזה כבר דיברנו בפרשת מקץ, על הנושא שאדם יאמר לעצמו שההוא היה רק שליח, היום נדבר על רעיון אחר. רעיון יותר פשוט, שמתאים מאוד ליום כיפור פשוט. כל אחד מאיתנו, בימים האלה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ומבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה. אבל כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שנה טובה, אתה בבעיה, כי לאו דווקא שמגיעה לך שנה טובה. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, לאו דווקא שאתה קיימת את החלק שלך בהסדר. אז כל אחד בערב יום כיפור מוסיף לקדוש ברוך הוא עוד כמה מילים. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שנה טובה, ולמרות שלא הייתי כל כך בסדר ולא מגיע לי, אבל אני מבקש שתלמד עליי זכות. אני מבקש שתבין את המצב שאני עומד בו. יש לי אישה וילדים, אני צריך להביא פרנסה, אני מגיע חוזר הביתה מעבודה ב-8 בערב, אני לא רגוע מספיק בשביל ללכת לפתוח ספר וללמוד, אני צריך לצאת לעבודה מוקדם, אני לא מספיק להתפלל במניין בבוקר. כל העניינים, כל מה שאדם, אדם הוא גאון בללמד זכות על עצמו. את אותו דבר, תגיד על הזולת. מה שאתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה בשבילך ביום כיפור, את אותו דבר תעשה כשהזולת מתקשר אליך ומבקש סליחה. תעשה את אותו חשבון. תגיד, אולי בבוקר ראו שהוא פגע בך, הוא לא שתה את הקפה שלו, הוא רב עם אשתו ערב קודם, הוא בעצבני לבית כנסת, הוא היה במצב קשה בעסקים, הוא לא שלט בעצמו, הוא התפרץ על כל מי שנקרא בדרכו ואתה היית הראשון שעמד שם. אלף סיבות, הוא היה במתח עסקי ולכן הוא בגד בשותפות שלו איתך. את אותם לימודי זכות שאתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ילמד עליך, תלמד אתה עליו. וזה מאוד חשוב, כי הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ביום הדין ילמד עליך זכות וייתן לרבי לוי יצחק מברדיץ' שוב להיות הסנגור שלך, אתה צריך לעשות את אותו הדבר. אתה צריך גם כן להיות כזה שמלמד זכות. כי אחד מיסודות האמונה, שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. זה כתוב במפורש בגמרא, זה כתוב במדרש, ובהשגחה פרטית בשבוע האחרון קצת חיפשתי מקורות הזה ומצאתי דברים מאוד מאוד יפים על הנושא שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. כשאדם חוטא כלפי החוק, העונש הוא לא מידה כנגד מידה, העונש הוא הרתעתי בלבד. אתה עובר באור אדום, אתה מקבל 1,000 שקל קנס לצורך העניין. אתה נוסע בלי חגורה, אתה מקבל 1,000 שקל קנס. אתה מדבר בפלאפון, אתה מקבל 1,000 שקל קנס. אתה גוזל מהחבר, אתה מקבל קנס ממוני יותר גדול. זה עונש הרתעתי. חס ושלום, אדם רוצח מישהו אחר, הוא נכנס לכלא. אין קשר בין מה שהוא עשה לבין מה שהוא מקבל. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מגיב בדיוק באותו עניין. אדם שעשה מעשה אצילי ונתן הרבה צדקה יותר מהיכולת שלו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו כסף. אדם שחלילה עשה מעשה שלילי ופגע בחיים של החבר, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את החיים. מידה כנגד מידה. זה יסוד שכתוב בגמרא בסוטה, הגמרא מביאה כמה דוגמאות שליליות וחיוביות. אז הנה, רש"י מביא את זה כמה פעמים, אני אביא כמה דוגמאות מהגמרא. למשל, הגמרא אומרת על מרים הנביאה, דוגמה חיובית. מרים הנביאה דיברה על משה רבינו לשון הרע. והיא הייתה צריכה להתבודד 7 ימים. העם כולו חיכה לה 7 ימים. במה היא זכתה? דיברה לשון הרע בסך הכל. מה מגיע לה שהעם כולו התעכב 7 ימים? אז כתוב בגמרא, כי היא המתינה למשה. כאשר משה היה תינוק ב3 חודשים, היא שמרה עליו ליד המים. היא הייתה הבייביסיטר של התיבה. היא שמרה על התיבה ליד המים. היא חיכתה לו שעה, היא זכתה שכל עם ישראל יחכה לשבוע, כי מרובה מידה טובה ממידת פורענות. הגמרא במסכת מגילה אומרת דבר מאוד מאוד יפה. אסתר, אנחנו קוראים במגילת אסתר, שכאשר היה שם את הגזרה, אז אסתר עשתה משתה והזמינה את החשברוש והמן. נשאלת השאלה, מה היא מזמינה את המן? הוא רק מפריע, היא הרי צריכה לרצות את החשברוש. מה היא מזמינה אותו? היא הרי לוקחת סיכון, היא תתחיל לדבר עם החשברוש, המן יקפוץ. היא יורה לעצמה ברגל כשהיא מזמינה אותו לתוך החדר. וכמו שהיה, הוא עשה שם צרות הרי. אז מה היא מזמינה אותו לשם? אז הגמרא עונה הרבה תשובות. ואחת התשובות שהגמרא עונה היא, שאסתר רצתה להראות לקדוש ברוך הוא, כמו שאני משפילה את עצמי לפני הרשע הזה, ככה אתה תעשה לי חסד, גם אם לא מגיע לי. היא רצתה שהקדוש ברוך הוא ינהג עם מידה כנגד מידה. אז היא הלכה ואמרה, אני משפילה ומבזה את עצמי לפני אותו אדם, אז גם אתה תנהג איתי באותו דרך, וגם אם לא מגיע לנו ממש שתצאת כביכול תשפיל את עצמך, כביכול, זאת אומרת, תעוות את הדין ותזכה אותנו, תבטל את הגזרה. עוד סיפור מאוד מרשים. יש בגמרא לרבי יהודה הנשיא סיפור מפורסם, שהוא פעם ישב עם התלמידים, והיה שם שוחט שלקח עגל לשחיטה, והעגל רץ אל רבי יהודה תחת הסינר, תחת החלוק, וכאילו אמר לו, רבי תציל אותי מהשחיטה, התחנן לפניו שיציל אותו. רבי יהודה הנשיא ככה באדישות, אולי היה עסוק בלימוד עם החברים ולא המרוכז, וככה באדישות אומר לו, לך, לכך נוצרת. לך לשחיטה. נעשה מזה כתרוג גדול בשמיים, ככה כזה מנטיפטיות, כזאת אדישות, ונגזרו עליו איסורים נוראים. ו-13 שנים הוא סבל מיוונים בכליות ומכאבי שיניים נוראים, ששני הדברים זה הרי הכאבים הכי קשים שיכולים להיות. אחרי 13 שנים, השפחה שלו תהיה את הבית, והייתה שם חולדה בפינה, והיא באה להקות את החולדה. קפץ רבי יהודה הנשיא וצעק, לא, אל תרגיע אותה, ורחמיו על כל מעשיו. ראו את זה בשמיים ואמרו, כשם שהוא ריחם על החולדה, כך נרחם עליו, והסירו ממנו את הכאבים. זאת אומרת, זה יסוד גדול שהולך בכל מקום, שהקדוש ברוך הוא מגיב עם האדם ממש מידה כנגד מידה, גם לחיוב וגם לשלילה. הבעל שם טוב מביא לזה ראיה מאוד יפה, מהלשון של המשנה במסכת אבות. כתוב במסכת אבות, שכאשר אדם עולה למעלה, עורכים איתו דין וחשבון. דין וחשבון. שואל הבעל שם טוב, זה הרי הפוך. קודם עושים חשבון ואחרי זה גוזרים את הדין. מה זאת אומרת קודם דין ואחר כך עושים חשבון? אז הבעל שם טוב אומר דבר מדהים, דבר נורא והיום. הוא אומר כך, כאשר אדם עושה מעשה רע, מהשמיים לא גוזרים עליו את הדין, אלא מביאים לפניו מקרה כזה, כדי לראות מה הוא יפסוק. גורמים שמישהו יספר בבית כנסת סיפור כזה כמו שהוא עשה, ומחכים לשמוע מה הוא יגיד. אם הוא יזכה, אז גם משמיים יזכו אותו. כמו הסיפור של כבשת הרע של דוד ונתן הנביא. אם הוא יפסול, כמו שדוד עשה, שמה יחמיר, אז משמיים יפסלו עליו. זאת אומרת, האדם גוזר את הדין של עצמו. לכן אומר הבעל שם טוב, דין ואחר כך חשבון. קודם כל, נותנים לך לגזור את הדין, ואחר כך עושים חשבון אם המקרה שאתה, אם המקרה הוא מקביל למקרה שלך או לא. אם כן, כאשר מגיע ערב יום כיפור, ואדם רוצה שהקדוש ברוך הוא ילמד עליו זכות, יעגל פינות, ולא יחמיר איתו, יש רק דרך אחת לעשות את זה. אם אתה תנהג באותה הדרך, אם אתה תהיה טיפוס סלחן, גורמים לך דין וחשבון, אם כשחבר בא אליך ומבקש ממך סליחה, אז מסתכלים משמיים איך תגיב. אם אתה בא ואומר, תשמע, אני מבין אותך, השלום בית שלך לא משהו, אתה עצבני, לכן אתה מדבר לא יפה לאנשים בבית כנסת, אוקיי, אז גם משמיים ינהגו ממך באותה הדרך. אבל אם אתה עומד על דעתך ותקיף, אז אתה גוזר בעצם את הדין של עצמך. אז אם כן, דווקא בערב יום כיפור, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, זה לא רק זכות, זה ממש חובה, או הפוך, אולי זה לא חובה, זה זכות, גם לאדם עצמו, פשוט למחול בתור סגולה טובה לזכות ביום הדין, שינהגו עמו באותה הדרך. אולי נקרא, אוקיי, סיפור מהגמרא, יש פה סיפור ארוך מהגמרא על אדם שדן את חברו לקף זכות. תנו רבנן בעמוד, מובא, עמוד 24 במין המעיין. אדן חברו לקו זכות, אומרת הגמרא, דנים אותו לזכות. הנה זה מפורש בגמרא, היסוד הזה שאמרנו, שמידה כנגד מידה. אדם שמלמד אחרים דן לקו זכות, גם אותו דנים לקו זכות. מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום לשלוש שנים. ירד מרמת הגולן לבאר שבע, עזב את המשפחה לשלוש שנים, ועבד שם אצל בן אדם בתור אריס. ערב יום כיפור, אחרי שלוש שנים שהוא אצלו. הוא ניגש לבעל הבית ואומר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. שלוש שנים הם מחכים לו שיחזור הביתה עם קצת כסף. אז הוא בא ואומר, הגיעו החגים, אני רוצה לחזור הביתה, תן לי משהו ביד. אמר לו בעל הבית, אין לי מעות. בית גדול, איש עשיר, שמחזיק עבדים, אומר, אין לי. תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, אין לי. הפשיל כליו לאחורה והלך לביתו בפחי נפש. הוא חוזר אחרי 3 שנים בלי גרוש בכיס. שלמה זה, בשביל מה עזבת את הבית 3 שנים? אבל מה הוא יעשה? הוא לא נתן לו. לאחר הרגל, עבר חג הסוכות, נטל בעל הבית שכרו, ואימו מסוי ג' חמורים, מילא 3 חמורים במסע, כדי באמת, מה שמצדיק את השכר של כל השנים האלו, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים, והלך לביתו של העבד. אכלו ושתו ונתן לו את שכרו. ואז שואל בעל הבית כך, תאמר לי עם יד על הלב, בשעה שאמרת תן לי שכרי ואמרתי אין לי מעות, מה חשבת? אתה רואה בית ענק, אתה רואה בית מתפקד, עבדים מכל הכיוונים, ואני אומר לך בפשטות אין לי. מה חשבת לעצמך? האם דנת אותי לחובה או לזכות? אמרתי, שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך, ולקחת בהן. אמרתי, מי יודע, אולי יום קודם, התקשרו אליך, מבית ההשקעות שלך, שיש עכשיו מציע, מניה שנפלה ב-30%, וקנית אותה, ולא נשארת עם מזומן. ובשעה שאמרת, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדת אני? אוקיי, מזומן, לימדת עליי זכות. וכשאמרתי לך שגם אין לי בהמות, מה חשבת? אמרתי, שם המוזכרת ביד אחרים. בשעה שאמרת תן לי קרקע ואמרת אין לי קרקע במחשבתי אני, אמרתי שהיא מוחקרת ביד אחרים. אמר לו העבודה, העבודה זה לשון שבועה, כך בדיוק היה. הדרתי עצמי מכל נכסיי בגלל הורקנוס בני שלא עסק בתורה. יש לי בן שלא עסק בתורה, וכדי להעניש אותו, אז נדרתי נדר שאני לא יענה מכל נכסיי, ואז גם הבן לא יקבל את הנכסים. וזה כנראה היה ממש לפני שבאת לבקש את הכסף. כשבאת לבקש את הכסף באמת לא היה לי מה לתת לך, כי נדרתי את עצמי מכל נכסיי. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. אחר כך כשראיתי את הצער שלך, אז הלכתי שם לבית הדין בבאר שבע, והם התירו לי את הנדר. ואתה הוא מסיים, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. אז זה מפורש בגמרא שהנושא הזה הוא ממש מידה כנגד מידה. אני רוצה לסיים בסיפור מהרבי שבאמת ממחיש את שתי העניינים, גם את החובה לבקש מחילה וגם את הכוח העצום שיש באמת למחילה שלמה. יהודי אחד שגר בקראון הייטס, לא היו לו ילדים במשך 2 שנים. הוא נכנס לרבי ואשתו התחילה לעשות את טיפולים, טיפולי פוריות מאוד קשים, בדיקה אחת מאוד קשה, שגרמה לסבל גדול, והוא נכנס אל הרבי ליחידות, ואמר שהם רוצים ילדים והם לא מצליחים להיכנס להיריון. אז הרבי שאל מה, אם התעניין איזה בדיקות הם עשו, אז הוא אמר את השם הבדיקה הזאת, הרבי הזדעזע, הוא אמר, זו בדיקה חמורה מאוד, איך עשיתם אותה, היא כואבת מאוד, אל תעשו אותה יותר. והרבי אמר, מהיום תעשו רק בדיקות דם רגילות. ואז הרבי מפתיע אותו ואומר לו, תאמר לי, היית פעם משודח עם מישהי? אז הוא נדהם, הוא אומר, כן. הרבי אומר לה, אפילו קנית לה מתנות, הספקת אפילו לקנות לה מתנה. הוא אומר, כן. הרבי אומר לו, ביקשת ממנה מחילה? הם נפרדו. ביקשת מחילה לפני שנפרדו? הוא אומר, לא ביקשתי ממנה מחילה, אבל הסברתי לה היטב למה אנחנו נפרדים. אומר לה הרבי, זה לא מספיק. אתה צריך לשלוח שליח, לא אתה בעצמך, לשלוח שליח שיבקש ממנה מחילה, ושאותו אדם יבקש ממנה מחילה במעמד אדם נוסף. טוב, הוא התקשר לאחיה של אותה גברת. והרבי הוסיף, אולי היא הייתה בארץ ישראל, והרבי הוסיף, תאמר לה שכאשר היא תמחול בלב שלם, גם היא תשתדך בקרוב. מסתבר שהיא בכל הזמן הזה עוד לא השתדחה. הוא כבר הספיק להתחתן, והיא עדיין נותרה רווקה. הוא התקשר לאחיה בארץ ישראל, הסתבר שהיא מתארחת אצלו בבית, והוא ביקש שבמעמד אדם נוסף יבקש ממנה מחילה בשמו. הוא ביקש ממנה מחילה באמת, אחרי כמה שבועות היא השתדחה, נהייתה קלה, ואשתו נכנסה להיריון. אוקיי, שתהיה לנו שנה טובה ומבורכת בכל העניינים. ברשותכם אני רוצה גם להודות לכל הציבור הגדול שצופה בנו באינטרנט, שנה טובה לכולם, ונתראה בעזרת השם בשבת, יום שני, פרשת נוח, מחזור חדש עם כוחות חדשים. אוקיי, כל טוב.